השיעור לא' אלול בשנה פשוטה מתחילים באיגרת הקודש את איגרת י' בדף קוף י' ד' עמוד ב' מתחילת האיגרת. השיעור מסתיים בעמוד הבא, קוף ט' ו' עמוד א', בשורה השנייה מלמעלה, נשמתן חולי.
אחר דרישת שלום וחיים, הוא פותח את האיגרת בלשון מליצית קודם, הוא אומר, אחר דרישת שלום וחיים, פתח דברי יאיר אוזן שומעת תוכחת חיים, אשר הוכיח השם חיים. היינו, הוא פותח את המכתב בדברי תוכחה, ציטוט מתוך דברי הנביא ירמיהו, אשר הוכיח השם חיים על ידי נביאו, הנביא ירמיהו שכתב כידוע את ספר איכה, וכתב הנביא ירמיהו באיכה בפרק השלישי את הפסוק, ואמר חסדי השם כי לא תמנו לגומר. ואדמו"ר זקן שואל את השאלה, והיה לו לומר כי לא תמו. כי אם אתה מדבר על החסדים, אז היה מתאים יותר שיהיה כתוב חסדי השם כי לא תמו. אבל אם אתה מדבר כי לא תמנו, אז אתה לא מדבר על החסדים, אתה מדבר עלינו, על עם ישראל. אז מה הסיבה שאומרים כי לא תמנו, כשאתה מדבר בעצם על החסדים? והיה לו לומר כי לא תמו. כמו שכתוב, כמו שאנחנו מכירים הרי הפסוק שאומר, כי לא תמו חסדיך. זאת אומרת, כשאתה מדבר על החסדים, אתה משתמש בניסוח, תמו. אז למה לא באותו פסוק גם כן משתמשים? את השאלה למה אתה מתייחס. אם אתה מתייחס לחסדים, מתייחס, אז בכל לומר כי לא תמו. אם אתה אומר לא תמנו, אז אתה לא מדבר על החסדים, אז על מי אתה מדבר? זה בדיוק מה שרוצה להסביר. ויובן, כדי להבין מה קורה גם, אז הוא מקדים, על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש, התחסד והתחסד, זה ציטוט מהזוהר. הזוהר אומר שישנם שני דרגות בחסד. התחסד עולם, יש חסד אחד, יש דרגה אחת של חסד שקוראים לה חסד עולם. חסד עולם זה החסד שהעולם הוא כלי אליו, הוא החסד המוגבל. והתחסד עילה, ויש חסד גבוה, דהו מה זה החסד הגבוה? רב חסד. רב חסד זה אומר חסד רב, חסד הרבה יותר נעד. ובעצם מה שאנחנו נסביר באיגרת הזו, שאנחנו לפעמים זקוקים להגיע לרב חסד. רב חסד נקרא גם חסדי השם. ובגלל שלא תמנו אנחנו, כי אנחנו לא תמימים, אנחנו לא שלמים, אז אין לנו ברירה, אלא צריך לקבל כוח מהדרגה הגבוהה יותר, וזה נקרא חסדי השם. אז פה באיגרת הוא יסביר בריחוד מה זה חסד עולם, ומה זה רב חסד? ומתי בדרך כלל משתמשים בחסד עולם, ומתי ברב חסד? אני אקדים ואומר שפה במאמר, בפרק הזה, באיגרת הזו בתניה, הוא מדבר ברמה שונה, גבוהה יותר, ממה שבדרך כלל מבואר במאמרי חסידות. המושג הזה של חסד עולם ורב חסד, מופיע בהרבה מקומות בחסידות. שזה בעצם חסד מוגבל וחסד בלתי מוגבל. בדרך כלל, כשאומרים חסד עולם, מתכוונים לחסד האלוקי שהוא על ידו בורא את העולם. פשוט. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ממידת החסד. אז יש שפע אלוקי שבכל רגע ורגע מחיה את כל הבריאה, ונותן לכל נברא ונברא בדיוק לפי מה שהוא צריך לקבל. השפע האלוקי שכל נברא מקבל כל רגע ורגע, זה נקרא חסד עולם. זה החסד שהוא גם לא ייפסק. זה החסד שהקדוש ברוך הוא גם הבטיח. אחרי המבול, הוא נשבע פעמיים, שעוד כל ימי הארץ, כל זמן שהעולם קיים, אז לא ייפסק שום דבר. קור וחום וקיץ וחורף, יום ולילה, לא ישבוטו. זאת אומרת, יש חסד עולם. חסד עולם זה אומר ההשפעה האלוקית שבאה ומחיה את העולם לפי סדר הטבעי הרגיל, זה חסד עולם. מה זה רב חסד? רב חסד זה שאתה מקבל שדרוג. אתה מקבל אור אלוקי שהוא למעלה מהנורמה. מה זה? אתה לומד תורה, אתה מקיים מצוות, אז אתה מקבל אור אלוקי גבוה יותר, אתה מקבל שפע גבוה יותר, עוצמה חזקה יותר. זה מבואר בדרך כלל במאמרי חסידות. חסד עולם מול רב חסד. פה הוא מדבר רמה הרבה יותר גבוהה. מה שקוראים בדרך כלל במאמרי חסידות רב חסד, פה הוא קורא לו חסד עולם. ההמשכה שנמשכת על ידי קיום תורה ומצוות זה חסד עולם. זה חסד יותר מהנורמה, אבל זה חסד מוגבל ומצומצם שהעולם מקבל אותו בצורה טבעית וכלי אליו. ורב חסד זה משהו הרבה יותר נעלה מהקיום תורה ומצוות הרגיל. זה הנושא כאן. חשוב להגיד את זה כי בעזרת השם שלומדים מאמרים אחרים בחסידות ונפגשים עם המושג הזה, צריך פשוט לדעת באיזה הקשר פעם זה מבואר באופן, בדרך כלל זה מבואר באופן הראשון, כאן זה מדובר באופן הגבוה. אז שוב, אז אנחנו באים להסביר מה זה נקרא חסד עולם. ואמרנו שכאן בפרק מדובר שמה זה חסד עולם, מה שהתורה משפיעה על העולם זה נקרא חסד עולם. לכן הוא מתחיל, כי הנה מודעת זאת. כי כאן ככה הוא מסביר באופן יותר גבוה. יש תלוי, כאן הוא רוצה להסביר לנו את מעלת התשובה. בכוח הצדקה, שזה יותר גבוה מכל המצוות. כאן הוא מדבר, זה נכון וגם זה נכון, תלוי כל דבר בהקשר למה אתה אומר. כי הנה היא מודעת זאת. הדבר הזה ידוע. התורה נקראת עוז. השם עוז לעמו ייתן. התורה נקראת עוז. מה זה עוז? שהוא לשון גבורה. המושג גבורה בחסידות מבואר שזה מראה על צמצום, על סדר, על מדידה. זה המושג גבורה. גבורה זה בוא נמדוד כל דבר בצורה, אני לא נותן ושופך סתם, אני רוצה לתת בצורה במינון, כמה מגיע, למי לא מגיע, זה נקרא גבורה. אז התורה נקראת עוז, עוז זה לשון גבורה, זאת אומרת שהתורה היא מדודה. התורה ניתנה במדידה והגבלה. וכמו שאמרו חז"ל, כמו שיש את הלשון הידוע שחכמים משתמשים איתו, תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, ומיד חז"ל אומרים, מי נתן לו את זה מסיני? מפי הגבורה. מי זה מפי הגבורה? מתכוונים לקדוש ברוך הוא. מתכוונים שהקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו כביכול במידת הגבורה, והוא נתן את התורה במדידה והגבלה. הוא כדכתיב, ואז כשמביאים עכשיו את הפסוק, אנחנו נגלה שיש פה בעצם שילוב, גם גבורה, אבל יש גם חסד. כדכתיב, מה הפסוק אומר? מי מינו, אש דעת למו. אז המילה יותר קשורה לרצף המילים שקשור כאן זה אש. כי מה ההבדל בין מים ואש? בדיוק ההבדל בין חסד לגבורה. מים נקרא חסד. למה? כי מים יורד ממקום גבוה למקום נמוך, מים מחלחל, נשפח, הוא כל הזמן מנסה לחדור יותר נמוך ויותר למטה. אש עולה כל הזמן למעלה, בדיוק תנועה הפוכה, תנועה של קיבוץ, כמו כל דבר, בעלייה שלו, בחום, האש זה גבורה, כי גבורה זה צמצום, זה אתה סוגר כלפי עצמך, החסד זה אתה שופך, אתה נותן כלפי השני. אז התורה נקראת אש, מה זה אש? זה גבורה. אבל ביחד עם זה, התורה נקראת גם מימין. ומה זה ימין? זה חסד. כי באמת התורה זה שילוב. נתינת התורה זה חסד, אבל היא ניתנה במדידה והגבלה. אם מישהו נותן לך משהו, העשיר נותן לעני מטבע. אז איזה פעולה הייתה כאן? חסד או גבורה? אז מצד אחד אני יכול להגיד, היה כאן חסד? כי הוא נתן לו. ומצד שני, לפני שהוא נתן, הוא בדק איזה מטבע, מה בדיוק אני הולך לתת לו. הוא מסתכל עליו, מה מתאים לו, כמה אני יכול להעניק לו, ונתתי לו. אז נתתי לו תנועת חסד, אבל איך נתתי את החסד? בצמצום, בגבורה. אז ככה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מימין, חסד, אבל בצמצום, באש. אש זה מראה על הצמצום. לפעמים, האש מראה גם על ההתפשטות, זה מזכיר שהיה אחד מחכמי גרוזיה המפורסמים, קראו לו חכם רפאל. כן? הוא היה גר בלוד, נפטר לפני כמה שנים. כשחכם רפאל היה צעיר, הוא היה בגרוזיה, בקוטאיסי כמדומני, ושם ידוע שהיהדות המשיכה באופן יותר פעיל, למרות שבכל רחבי רוסיה כבר הכל היה סגור, שם המשיך. וגם כשהיה הרבה גזרות, והתחילו לנסות הממשל לצמצם שם, אבל התוקף של הרבנים בגרוזיה היה כל כך חזק שהם הצליחו אחד הספר על החכם רפאל שלקחו אותו לכלא. למה? כי הלשינו עליו שהוא פתח פה בית כנסת, שם בית כנסת, פה זה, שם זה. הכניס אותו לכלא, ובחקירה אומרים לו, שמענו שאתה בערך 10 בתי כנסת מטפל. הוא אומר להם, זה לא נכון. אבל זה לא נכון, 20 בתי כנסת. 20, 30. ואז הם מתחילים לאיים עליו, אומר להם, תדעו לכם, שאתם משחקים באש. כי התורה היא כמו אש. מה זה אש? כשיש לך ביד גחלת אש, ואתה מנסה לזרוק אותה ולשחק איתה, מה היא עושה? היא עושה שריפות וגלים. ברגע שאתם תתנכלו אלינו, לא תסגרו את הבת הכנסת. ייפתחו פי כמה וכמה, הרבה יותר. אתם משחקים באש פשוט. אז עדיף לכם להשאיר את זה ככה, כי כל תנועה תגרום לזה לגדול. כן? ובאמת הם הצליחו. זה היה כוח מאוד מיוחד שהיה שם בגרוזיה. כבר אני נזכר בעניין הזה שאומרים שהתורה זה אש. אז אש זה גבורה, אבל לפעמים, כנראה בגרוזיה אש זה... על כל פנים, אז התורה יש לה גם גבורה וגם חס. פירוש, הוא מסביר את זה. שהתורה מקורה ושורשה, אם אני אסתכל מה המקור שלה, מה השורש שלה, מאיפה היא נובעת, זה שהקדוש ברוך הוא מחליט לגלות את התורה, איזה תנועה זו? הם חזיר רק חזיר שם. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו, הוא נותן לנו תורה. המכונים בשם ימין, ודאי, אם הוא היה מחליט לא לתת חלילה, לא היינו מקבלים כלום, בגלל שהוא כל כך רוצה אותנו, ואוהב אותנו, ונרצה משפיע לנו, אז מחזו יש לנו תורה. דהיינו, המשכת, בחינת, אלוקותו התברך, האלוקות נמשכת, והרע מאור אין סוף ברוך הוא, אל העולמות העליונים התחתונים. זה האור האלוקי שנמשך לעולמות, וכמו שאמרתי לכם קודם, פה מדובר על האור שנמשך לעולמות מעבר למה שהעולמות מקבלים באופן הרגיל. תוספת. מי גורם לתוספת הזו? קיום תורה ומצוות של יהודים. הקדוש ברוך הוא נתן את המפתח בידיים של היהודי, אומר לו, אתה מקיים מצווה, אתה פותח לך עוד צינור, עוד שפע, עוד המשכה. על ידי האדם הממשיך האור על עצמו בקיום רמח מצוות עשה. כשאדם מקיים מצווה, אז הוא פשוט מושך. כל מצווה, אתה תפסת את התפילין, צדקה, מזוזה, נטילת ידיים, לא משנה, כל מצווה תפסת עוד ערוץ של שפע ואתה מושך עליך את האור. שהן, לכן איך קוראים למצוות בזוהר? רמח איברים דמלכה. המצוות נקראים 248 איברים של הקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא איברים? דיברנו על זה בשיעורים ריבוי פעמים. פירוש, רמח כלים ולבושים להערה מאור אינסוף ברוך הוא המלובש בהם. איברים זה כמו איברי הגוף. מה זה איבר בגוף? איבר בגוף זה לא סק של בשר וגידים ועצמות. איבר בגוף זה, אם חלילה אדם מרגיש שהוא סוחב איתו משהו כבד, שזה חלילה סתם גוש בשר, זה סימן שמשהו לא תקין עם האיבר המסוים הזה. איבר בריא ותקין, מה זה? זה בסך הכל צינור לבטא את הכוח הנפשי. אז יש לנפש כוח כתיבה, או הילוך, או ראייה, או שמיעה, לא משנה. כל אחד מהאיברים הוא פשוט הצינור שדרכו הנפש פעילה. זה נקרא איבר. אז אם קוראים לרמח מצוות עשה איברים דמלכה, מה מתכוונים בזוהר שמדמים בין המצוות לאיברים? שזה 248 ערוצים שמגלים את המלך, מגלים את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא בחר, הוא מתגלה דרך הערוצים האלה. ומאור זה, מהאור האלוקי שזורם באמצעות כל מצווה ומצווה, יומשך לו דחילו ורחימו בכל מצווה. כל מצווה שיש לי אדם התרגשות במצווה, רגש, אהבה או עירה, מאיפה בא לך הרגש? הרי אתה מקיים מצווה טכנית. אפשר לראות הרבה פעמים, גם אני אכפילין עם יהודי, ואתה רואה פשוט ההתרגשות עליו. יש כאלה שאפילו מורידים דמעות, כל אחד מגיב, מה ההתרגשות הזו? כי אז אתה לא מחזיק רק אור של בהמה, אתה מחזיק אור אלוקי. כן? לא אור עם עין, אלא אור עם אלף. אור אלוקי, והאור אלוקי זורם בתוך המצווה. אז אתם מקיים את המצווה, מזה נמשך לך בחילו וברכים. אז מצד אחד זה החסד שבמצווה. זה החסד שבתורה. תורה זה חסד, תורה זה המשכה ואור. אבל מצד שני, תורה זה גם גבורה. רק שהמשכה זו נתלבשה תחילה במידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא המשיך את החסד הנפלא הזה, אז הוא הוריד את זה בערוצים מצומצמים, המכונה בשם אש. האש זה הגבורה. אז החסד, המים זרמו בתוך האש. החסד התלבש בעטיפה של גבורה. שהיא, מה זה הגבורה הזו, מה זה האש, בחינת צמצום האור והחיות, הנמשכות מאור אינסוף ברוך. נמשך לך אור מדוד ומצומצם. זאת אומרת, קודם כל הצמצום מתחיל ברוחניות. פשוט יימשך לך אור מדוד. כי אחרת, יימשך אור בלתי מוגבל, אז אתה לא כלי אליו. כדי שתוכל להתלבש במעשה המצוות. אור כזה מוגבל שייכנס בתוך מעשה מאוד טכני. וכל המצוות זה מצד אחד מאוד טכני, מאוד מדויק, שולחן ערוך, מדויק. מצוות אתה צריך לקיים בדיוק כמו שכתוב. עשית שינוי קל לפה או לשם, אז ייתכן שבכלל לא עשית מצווה. או לפעמים, הוספת, לא הרבית כלום, כמו שנראה מיד דוגמאות. שרובם ככולם, רוב רובם של המצוות, הם דברים חומריים. יש מצוות שמקיימים, הוא יזכיר את זה עוד מעט בנפש, כמו אהבה ואהבת את השם אלוקיך, זו מצווה רגשית. אבל רוב רובם של המצוות מקיימים אותם במשהו טכני, חומרי, כציצית ותפילין וקורבנות וצדקה, כל הדברים האלה הם דברים גשמיים. ואף מצוות שהן ברוחניות האדם, גם אותן מצוות שאדם מקיים אותן ברמה רוחנית, כמו רגש, כמו יראה ואהבה, אז איפה, מה, איפה הגבול שם, איפה החומריות שם? אף על פי כן הם בבחינת גבול ומידה, ולא בבחינת אינסוף כלל, זה גם במדידה. כי אם אדם יהיה לו התרגשות מעל ומעבר, הוא יתעלף. אז זה גם מדוד. אתה לא יכול להכיל אור או רגש יותר גבוה ממה שהכלים שלך יכולים להכיל. כי אהבה רבה להשם בלי קץ וגבול ומידה, אין האדם יכול לסובלה בליבו ולהיות קיים בגופו אפילו רגע. ומעשה שהיה, שם ישראל עמד במתן תורה וראה את הגילוי האלוקי הכי נפלא, מה שהבורא התגלה פעם אחת ויחידה עד לעתיד לבוא, אז היה רק במתן תורה כזה גילוי גדול. אז עם ישראל מיד, מה הייתה התגובה? פרחה נשמתה, אי אפשר להכיל, היה צריך להיות נס של תחיית המתים מיד. אחרי זה פרחה נשמתם פעם שנייה, זה היה נס עוד הפעם, זה היה באותו מעמד. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שבשעת מתן תורה, שהייתה התגלות אלוקותו התברך, ואור אינסוף ברכו, בבחינת דיבור והתגלות, זה לא היה התגלות, לא שהבורא נשאר נסתר, הוא דיבר, וידבר השם, מה זה דיבור? כמו דיבור מגלה את מה שיש לך בפנים, שהזולת ישמע מה אתה חושב, אז הבורא דיבר, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, הוא גילה לעולם את כל האורות הכי עליונים. אתה הורית לדעת, כתוב בתורה, שזה הולך על מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא פתח את הכל, איך רש"י אומר, הוא קרא את העליונים, קרא את כל העולמות, זאת אומרת, הוא פתח את הכל. אז הגילוי הזה גרם שפרחה נשמתה. במילא התורה היא מדודה ומוגבלת, והאור שלה הוא מדוד ומוגבל, זה האש, זה הגבורה, אבל זרימת האור שבכל אופן זורמת באותה מדידה, זה החסד, זה הימין, זה הנתינה.